טוב, אז אנחנו רוצים להמשיך חלק ב' של השיעור היסודי הזה, מבוא ובסיס להשתלשלות ההלכה. אז כבר יש לנו כבר על הלוח מה שאמרנו פעם קודמת. אנחנו פעם קודמת, ככה אני רק בזריזות ממש חוזר, דיברנו על השתלשלות הספרים. באופן אמרנו, באופן גדול, כללי, לא באופן, נכנסנו ככה לכל ספר וספר וכל תקופה, בגדול, ככה באופן ממש מקרו גדול, ספרים, תקופות, ואנחנו הגענו בעצם להלכה. כאשר את ההלכה התחלנו לחלק מהגמרה, דיברנו על שלושה ראשונים עיקריים, היה הריף, זה רבי יצחק אלפסי, הראש רבנו אשר, והרמב״ם רבי משה בן מימון, חזק וברוך. אמרנו שהבן של הראש קראו לו רבי יעקב בעל הטורים, רבי יעקב בן אשר, והוא חיבר חיבור מאוד מיוחד. החיבור שהוא חיבר, מה הוא היה? הטור, או ארבע הטורים, ואמרנו שהוא חילק את זה לארבעה טורים. בגלל זה גם זה נקרא הטור. ארבעה טורים, ארבעה חלקים, ושמם אור החיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. אמרנו כל חלק במה הוא עוסק. עד כאן עסקנו בפעם הקודמת. בסדר? זוכרים. היום אני רוצה לרדת דרגה ולהמשיך בשלבי השתלשלות ההלכה. בסדר? אתם איתי? הלאה, זה נמחק. שימו לב, אנחנו צריך להספיק היום עד השעה 9, ואני מאוד מקווה להספיק את כל השיעור, בעזרת השם. כי אם לא, כאן נעצור. טוב, אחרי הטור, מה קרה? שימו לב, אחרי הטור היה פוסק מאוד מיוחד. קראו לפוסק הזה רבי יוסף קארו. מצוין. בא רבי יוסף קארו וראה את הספר שנקרא בעל הטורים. הטור, שימו לב, הוא נמצא כאן לפניי, זה. בא רבי יוסף קארו וראה את הספר הזה, הטור. הטור זה הכתב פה למעלה במרכז. הוא ראה את הטור, ואמר רבי יוסף קארו, הרי מה הטור עשה? הטור בעצם לקח וכתב את הפסקים, את ההלכה, לא בצורה גמרתית, יותר דומה לסגנון הראש, אבל הוא חילק את זה לנושאים, לחלקים, והוא כתב את זה באופן ככה סדור. זה דברי הטור. פה למעלה, תראו, פה למעלה. בא רבי יוסף קארו ואמר רק שנייה, אני רוצה להיות אחד מנושאי כליו של הטור, בעל הטורים, והוא לקח וכתב ספר שנקרא בית יוסף. שימו לב, הוא מצד ימין של הטור, פה. מה עשה בית יוסף? שהוא רבי יוסף קארו. בא בית יוסף ואמר, אני רוצה לקחת את דברי הטור, ובעצם, סליחה, אני רוצה לקחת את דברי הבית יוסף, את דברי הטור, ובעצם להראות את ההשתלשלות איך הטור כתב את מה שהוא כתב, וכמובן להוסיף ולהביא עוד דעות. אז אני ארשום את זה בצורה כזאת, שעל הטור הגיע, שימו לב, אני ממשיך פה, רבי יוסף קארו. כתב את הבית יוסף, בסדר? בית יוסף. בית יוסף. הבית יוסף גם כן, אני רק מסביר, הוא היה ספר מאוד מאוד רחב. כי הבית יוסף בא ולקח את מה שהטור כתב, אבל הוא לא ציטט אותו, אלא הוא הביא את כל השתלשלות ההלכה, מפסוקים בתורה, עד נקרא לזה ההלכה של, של הראשונים. דרך המשנה, דרך הגמרא, דרך הירושלמי, דעות ראשונים, ובסוף לפעמים הוא גם מביא את הדעה שלו, לפעמים לא, הוא רק מציג את השתלשלות ההלכה, על מה שהטור כתב, באופן אבל, אתם יודעים, השתלשלותי, מהתורה עד הסוף. זה מה שהבית יוסף כתב. הוא הנושא כלים על הטור. ברור מה הבית יוסף עשה? היום זה הספר הלכה מבחינת למידת ההלכה הכי עיקרי. מבחינת נקרא לזה הלמידה ההגדרתית, הלהבין איך ולהעמיק, הבית יוסף. מי שחיבר את זה, את הבית יוסף, רבי יוסף קארו, תזכרו את השם הזה. בכלל, רמתי לכם, אני לא מתמקד כרגע על שמות, אבל כל אחד כאן זה גדול, 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 גדול. רבי יוסף קארו, אחד הסיפורים הידועים עליו זה שדיבר מגרונו המגיד. אתם מכירים את הסיפור הזה בשבועות? שבועות הם ישבו, מועצה של חכמים, אחד מהם רבי שלמה אלקבץ, סיפרתי את זה אני חושב, וישבו, ומתאר רבי שלמה אלקבץ, שאחרי שהם יושבים בשבועות ולומדים ועוסקים תורה, פתאום רבי יוסף קארו, ככה אתם מכירים את זה שבן אדם כמו שיש לו איזה דיבוק כזה, הוא מדבר, פתאום יוצא מגרונו כל מלאכי ומדבר, והוא מספר להם את מה שהולך להיות, ומדבר איתם כל גאולתי, תעלו לארץ. עכשיו זה לא רבי יוסף, זה מגרונו של רבי יוסף קארו, אבל זה לא רבי יוסף קארו. הוא ככה הוא מתאר בכתבים שלו, כדאי ללמוד את זה בחג השבועות, תכף יגיע בעזרת השם סיוון, חג השבועות, תקראו את זה, רק לקרוא את זה זה שווה. והוא מתאר שם תיאור מטורף, מה מדבר מגרונו של רבי יוסף קארו הקדוש. זה המלאך. בכל אופן, סיפור קצר, זה רבי יוסף קארו, הוא כתב את החיבור המטורף שנקרא בית יוסף, חיבור הכי 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 מעמיק הגדרתי של ההלכה. אבל לא בזה זה נגמר. לא בזה זה נגמר. בא רבי יוסף קארו ואמר, רק שנייה, עכשיו רוצה ללמוד ההלכה, איך יעשו? יש להם את הראש, אז זה חיבור גם כן, עמוס, אבל זה גדלתו של הראש. יש להם את הריף, אבל הריף הוא גם, כתב בסגנון גמרתי, נראה כמו הגמרה. יש את הרמב״ם, הרמב״ם באמת כתב את היד החזקה בצורה הלכתית, מסודרת, פרקים, הלכות, אבל זה רק דעתו של הרמב״ם. והטור הוא חיבר חיבור מטורף, מאוד מאוד יפה, חילק את זה לארבע חלקים, אבל הרבה שם הוא לוקח בעיקר דעת אביב הראש, מוסיף, אבל חסר. בא בית יוסף, רבי יוסף קארו, ואמר, אני רוצה לעשות חיבור שהוא יהיה מיוחד במינו, שהוא יכלול את שלושת עמודי ההוראה העיקריים שהם הריף, הראש והרמב״ם. כמובן, אני לפעמים יוסיף עוד דעות בשם יש אומרים וכו'. ואני אעשה את זה בצורה שהטור חילק, וכתב את זה כארבעה חלקים, וכתב ספר מאוד מיוחד, שקוראים לספר הזה שולחן ערוך, בדיוק, בית יוסף. אחרי בית יוסף, רבי יוסף קארו כתב, שימו לב, אני כותב את זה כאן, שולחן ערוך. עכשיו, את השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, בעיקר בכתיבה שלו, נסמך בפסיקה הסופית ההלכתית, על ידי שלושת עמודי ההוראה הללו, הריף, הראש והרמב״ם. וכך הוא כתב את הסעיפים והסימנים שלו. איך הוא חילק את זה? השולחן ערוך חילק באותם חלקים של הטור. עוד פעם, אור החיים, יורה דעה, חושן משפט, ואבן העזר. אבן העזר חושן משפט. וכתב את, את ההלכות שלו על פי שני קריטריונים. קריטריון ראשון זה סימן, קריטריון שני זה סעיף. וכמובן, קריטריון ההקדמתי, איזה חלק. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לדעת, למשל, בהלכות שבת, שאלה בהלכות שבת, אני רוצה לדעת, אז דיברנו על אותה חלה, אם אני יכול להניח אותה על הפלטה, נכון? דיברנו על זה, הזכרנו את זה בשיעור הקודם. האם אני רוצה, האם אני יכול להניח את אותה חלה על הפלטה? עכשיו, לאיפה אני אלך? לריף, לראש, עמוס. אומר השולחן ערוך, בוא, תסתכל. בוא אליי ותקרא בספרים שנקרא שולחן ערוך. כמובן, שעדיף את בית יוסף, כמובן, כדי לדעת את העיקרון, אבל תראה, בוא תגיע לשולחן ערוך. עכשיו, לאיזה חלק אני אלך? אבן העזר, חושב משפט? לא, לאור החיים, למה? שבת, חלק מאור החיים התקין. לאיפה אבל באור החיים? לאיפה באור החיים? אני חילקתי את הספר הזה לסימנים וסעיפים. סימנים וסעיפים. המקרה שלנו בסגנון של השאלה הזאת, של חלה להניח על הפלטה, זה סימן שיני י' ח', סעיף אני חושב, היי, אני חושב, היי. אבל זה כתוב בצורה הזאת, אם אני עכשיו רוצה להגיד לכם, לכו תחפשו את ההלכה בדברי השולחן ערוך, אני צריך להכווין אתכם על פי שלוש יסודות. יסוד ראשון, איזה חלק? אור החיים, יורה דעה, אבן העזר. דבר השני, איזה סימן? והדבר השלישי, סעיף. זה ברור? חבר'ה, זה ברור? עכשיו, למה אני מתעכב על דברי השולחן ערוך? כי השולחן ערוך הוא הספר הכי יסודי בהלכה. אתם יודעים מה זה מרן? 200 רבנים נשמח. מי קרוי מרן? או, אז זה שפה קפץ ואמר הרב עובדיה. אני לא שולל, כי לדורנו אולי זה מה שקוראים לרב עובדיה. אבל הראשון שקוראים לו מרן, זה רבי יוסף קארו. הספר שהתקבל על פי כל דעות ישראל. זה הספר ההלכתי שחלש ונקרא לזה התפרס לכולם. אם אני רוצה לדעת מה ההלכה, לאיזה ספר אני אלך? שולחן ארוך. שולחן ארוך. הרבנות הראשית לישראל, שהיא בוחנת את הרבנים כדי להסמיך אותם לרבנים, בסוף, שהיא מבקשת הלכה פסוקה, איזו הלכה היא רוצה, מאיזה ספר? שולחן ארוך. לא אלקוט יוסף, ולא עטרת אבות, ולא כף החיים, כמובן, לא משנה ברורה, כמובן, מי שמוסיף, מוסיפים לו. אבל ההלכה הפסוקה, שולחן ארוך. אז איך הגענו למשנה ברורה לכולם? תכף. השאלה שלי זה, האם עד כה זה ברור? ברור עד כה? ברור. איך הגענו לשולחן ארוך? איך השולחן ארוך כתב את מה שהוא כתב, ומה מופיע בתוך השולחן ארוך? זה ברור? מצוין. אני רוצה להמשיך. על השולחן ארוך, דרך אגב, איך נראה השולחן ארוך? אתם ראיתם את השולחן ארוך פעם? השולחן ארוך נראה בדיוק כמו הטור, כמו... אבל שימו לב, הנה, אני רק אראה לכם את זה כאן, זה. באמצע זה השולחן ארוך, אתם רואים? שולחן ארוך. שימו לב, למעלה זה החלק, אור החיים. פה זה הסימן, שינזיין פה במקרה שלנו, וסעיפים, יוטט, יוטחט, יוטזיין. זה השולחן ארוך. על השולחן ארוך יש נושאי כלים, תכף נדבר עליהם. אני ממשיך. זה השולחן ארוך. אחרי השולחן ארוך, שולחן ארוך, דרך אגב, איפה הוא גדל? באיזה ארצות? ארצות אירופה או ארצות ספרד? מעולה. ארצות ספרד. על השולחן ארוך ישנה פסיקה מיוחדת שהתאימה לארצות אירופה, לארצות אשכנז. והפסיקה הזאת היא קשורה יותר במנהגים שהם נהגו באותו מקום, נקרא לזה, עקב הסביבה, עקב האירועים. זו הפסיקה שהייתה בעיקר על פי יהדות אירופה, בדורות הקודמים, בראשונים, ברבנים שלהם. הגיע תלמיד חכם גדול 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 ואמר, אני רוצה גם להוציא ספר הלכה מסודר לפסיקה האירופאית, לפסיקה האשכנזית, לאלו שחיו בארצות אשכנז. אמר, בוא אני אעשה גם כן, כמו השולחן ארוך, נכתוב ספר כזה מיוחד, מסודר, חלקים. אבל אז הוא כבר ראה שהשולחן ארוך כתב את מה שהוא כתב. אין הרבה הבדלים. יש כל מיני תוספות. ולכן הוא אמר, אני כבר לא אכתוב ספר נוסף, אלא אני אכתוב את הדברים שלי כמפה על השולחן ארוך. תוספת. איפה שיש איזה חילוק, אני אוסיף את דעותיי. איפה שיש איזה מחלוקת, אני אוסיף את דעותיי. איפה שיש תוספת, אני אוסיף את דעותיי. ואיפה שאין, הלכה, כמו השולחן ארוך. אותו תלמיד חכם גדול, הלא הוא הרמה. חזק וברוך. לחלק מהמקומות אומרים המהרם. מורם, מהרם. חלק מהמקומות אומרים הרמו. שמעתם את השם הזה פעם? הרמו? הרמו. אני נבחנתי באחד המבחנים. לא היה איזה שאלה שם, ממש הסתבכנו באיזה, לא הבנו אותה. ניגשתי לבוחן, והבוחן אומר לי, תשמע, זה רמו מפורש. עכשיו אני, בחיים שלי לא שמעתי את השם הזה רמו, שכה יהיה לי טוב, רמו? מה זה רמו? רמו, איפה מי? הוא אומר לי, רמו מפורש, זה כאילו אתה חייב לדעת, כאילו אם אתה לא יודע מה אתה עושה פה במבחן. נסתכל הצידה, שמאלה, ימינה, אמרתי לו, מחילה הרב שאני שואל שאלה בסיסית, אבל מי זה הרמו? אומר לי, רמו, רמו, מה, אתה לא יודע אם זה רמו? התחלתי ללחץ, זה באמצע מבחן וזה, אמרתי, וואו, איך זה נראה? רמו, איזה מישהו ישב בשולחן ליד, אומר, רמה, רמה. אמרתי לו, הרמה, כן, 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 הרמו, רמו. זה סגנון של אידיש קייס כזה, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל בסדר, לא נהגנו להגיד ככה, הרמה, רמו, לא משנה, העיקר, הרמה תלמיד חכם גדול, הוא כתב את הפסיקה האשכנזית, הפסיקה, פחות אוהב להגיד אשכנזית, פסיקה של ארצות אשכנז, אירופה, על השולחן ארוך. בתחילת דבריו כתוב, היי גימל היי, הגה. הגה את מילותיו על השולחן ארוך. בסדר? איך זה נראה? אתם ראיתם פעם את דברי הרמ"א? דברי הרמ"א נראים על השולחן ארוך. בואו נראה, הלוואי ונמצא איזה סעיף שיש בו ישר הרמ"א. גולום, הנה, הוא נראה בצורה כזאת, כתב כזה יותר קטן על השולחן ארוך. הגה, אתם רואים ככה? זה נראה ככה, זה הרמ"א. תוספת, סך הכל. הלאה אני ממשיך. עד פה זה ברור? זאת אומרת שעכשיו יש לנו שני פוסקים עיקריים. ארצות ספרד ותוספת לארצות אשכנז. הפוסקים הם רבי יוסף קארו ועליו המפה. הרמה. רבי משה. יפה. איסרליש. המפה. הוא, זה נקרא שהוא מפה על השולחן, שולחן ארוך. הוא כאילו מפה, תוספת עליו. זה הגדרה. עד פה בסדר? עכשיו, מה קורה אבל? איך אנחנו היום פוסקים הלכה? כן. אבל זה לא משהו גנז? לא יודע. כן, זה הסיפור שלו. איך הוא כתב את הכתיבה שלו. התחלה כתב, אחרי זה גנז, הוסיף, אמר, יש כבר כתיבה כזאת, לא כתיבה. בסוף, באופן כללי, זה הכתיבה הפסיקה שלו. בסדר? הרי מה? אבל מה קורה היום? היום אם אני אשאל אתכם שאלה בהלכה או תלכו להרבה מאוד בתי כנסיות, לא תראו שהרב או מורי, מוביל להלכה פותח מה? שולחן ארוך. או שהוא יגיד גם שולחן ארוך. הוא יגיד, הרב עובדיה, יזכירו פני ההלכה. יש מקומות שכן, יש מקומות. אבל היום הרוב, ילקוט יוסף. ואז אתה שואל את עצמך, מה אנחנו לומדים פה? מה, איך זה הגיע? איך הגיעו הספרים האלו? ילקוט יוסף, פניני ההלכה, כף החיים, חזון עובדיה, רב עובדיה, ארוך השולחן, שולחן ארוך הרב. איך זה נכנס כל הדברים האלו? מאוד פשוט. על גבי השולחן ארוך, הרי השולחן ארוך לא כתב והתעסק בכל מה שהיה בזמננו, או בכל מה שקיים בזמננו. לדוגמה, אני עכשיו רוצה להדליק את התנור הביתי שלי. האם בזמנם היה תנור ביתי? לא היה אותו תנור. היה אולי תנורים, תנור גדול, תנור קטן, גחלים, אש. האם בתקופתם היה משחקי לגו? שעון שבת, או בכלל חשמל. לא היה את... יש, נקרא לזה, יש תוספות בהלכה שהגיעו והתקיימו ומתקדמים וכו' וכו'. אז מה קורה? אז באו דעות נוספות, אחרוני אחרונים, ובאו וכתבו את ההלכה, אבל על סמך מה הם כתבו את מה שהם כתבו? מה, הם המציאו מעצמם? הם לא המציאו מעצמם. איך הם כתבו אז את מה שהם כתבו? הפסיקה העיקרית שלהם היא? מה הפסיקה העיקרית שלהם? שולחן ארוך רמה. אם מישהו יבוא יגיד לכם, לא, אין דבר כזה שולחן ארוך, זה המצאה הלכתית. יש ילקוט יוסף, נגמר הסיפור. יגידו לו, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. זה לא יכול להיות. במיוחד שהרב יצחק יוסף מרים דגל בזה שהוא לא זז מדברי השולחן ארוך. ולכן מאוד מאוד חשוב לדעת, כשלומדים הלכה, אם למדתם והגעתם לדעות האחרונים רק לילקוט יוסף, ולא הגעתם דרך השולחן ארוך, בסדר, אתם אולי יודעים מה צריך לעשות, אבל תגיעו למקור, לשורש. אני ממשיך. על השולחן ארוך באו כל מיני נושאי כלים. יש עטז, שח, מגן אברהם, תלוי באיזה חלק, פתחי תשובה. אחד מהנושאי כלים העיקריים שיצא עוד מתקופה קדומה, אבל הספר שלו מאוד מאוד תפס, זה ספר שנקרא משנה ברורה. זה זה. עכשיו, מה זה המשנה ברורה? מאוד פשוט. למה אני אומר מאוד פשוט? סליחה שאני אומר את זה הרבה, יצא לי איזה 4 פעמים להגיד את זה כבר. סליחה, לא אגיד את זה יותר. שימו לב, כי זה לא פשוט, צריך לקרוא את זה וללמוד את זה, אבל באמת זה פשוט. למעלה יש דברי השולחן ערוך והרמה. למטה דברי המשנה ברורה. משנה ברורה הוא בעצם פוסק אחרון, דור מאוחר יותר, הרבה, כן? שהוא בא ומסביר ומבאר את דברי השולחן ערוך, וכותב מה צריך לעשות ככה ולמה שולחן ערוך התכוון פה וכו'. נושא כלים פשוט על השולחן ערוך. זה המשנה ברורה. כמו המשנה ברורה, יש גם את הילקוט יוסף. אותו דבר. רק שילקוט יוסף עשה את זה בצורה סעיפית, כתב את זה בצורה של ספר שנקרא ילקוט יוסף, כתב את ההלכות, צורה אחרת. המשנה ברורה כתב את זה בצורה אחרת, כתב את השולחן ערוך ועליו הוא כתב את מה שהוא כתב. ילקוט יוסף פשוט עשה באותם סימנים כמו השולחן ערוך, אבל כתב הלכות, 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 הלכות. בסדר? הנה זה ילקוט יוסף למעלה פה ויש לו הערות. ילקוט יוסף. מלבד ילקוט יוסף, אותו דבר, עטרת אבות, פסיקה מרוקאית, גם אותו דבר. למעלה, דיבר השולחן ערוך, למטה הערות. מגן אבות, גם, פסיקה מרוקאית. עוד דבר, חזון עובדיה. שימו לב, חזון עובדיה. אותו דבר. שולחן ערוך מקוצר, דת התימנים, אותו דבר, אותו דבר. על פי מה הם הלכו, אותו דבר, סגנון על שולחן ערוך, ועליהם הם כתבו את מה שהם כתבו, פסקי תשובות. כן. שאלה, מה, חזון עובדיה? מי כתב את חזון עובדיה? מי כתב את הלקוט יוסף? יפה, זה ההבדל היחידי. סתם, זה הבדל שמספיק תכלס. יפה, זה הבדל שהוא מספיק. למה הוא מספיק? תכף אני אסביר למה הוא מספיק. עוד ארוך השולחן, כף החיים, קיצור שולחן ארוך. פעם שאלתי, מה זה קיצור שולחן ארוך? מקור, מישהו אמר לי, קיצור שולחן ארוך, זה שולחן ארוך, כתבו אותו בקצר. זה לא, יש ספר שנקרא קיצור שולחן ארוך, לרבי חיים דוד הלוי. יש לרב גרנצפילד, שנקרא קיצור שולחן ארוך. רב תולדנו גם יש עליו קיצור שולחן ארוך, נכון? הם לקחו אותו דבר, כמו ספר כזה, לא קיצרו באמת את השולחן ארוך. לקחו, פסקו את פסיקתם, כמו נושא כלים על השולחן ארוך. בדיוק כזה. פירושים, הסברים, לקחו את ההלכות שלהם וכתבו אותם בתוך ספר. הנה, עכשיו אני אגיד. אז יש לנו בעצם, אחרי השולחן ערוך, הרבה אחרונים. נרשום את זה בצבע שחור. הרבה אחרונים. שימו לב כאן. הרבה אחרונים. אני רושם, ילקוט יוסף, ערוך השולחן, פנינה הלכה, מגן אבות, הרב תולדנו, המגן אברהם גם פה. מגן אברהם, חיי אדם, ועוד מלא, 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 מלא. שולחן ערוך הרב. מה עושים עם כל זה? למה יש כל כך הרבה? אם יש את השולחן ערוך, למה יש כל כך הרבה? התשובה, ובזה נסיים את השתלשלות ההלכה. יש כל כך הרבה מכיוון שהם בעצם לקחו, הם למדו מהבית יוסף. מאוד פשוט. איך אני גם היום רואה את ההלכה? אני רוצה עכשיו לפסוק הלכה. לאיזה ספר אני אלך? חזון עובדיה או ילקוט יוסף? פניני הלכה או מה? אני רק רוצה לתת לכם רמז. אם תפתחו את רוב הספרים של האחרונים, רובם ככולם יהיו מאוד דומים. מאוד מאוד דומים. למה? כי על מי כולם בנויים? חזק וברוך, על השולחן ערוך. שולחן ערוך רמה. זה מאוד פשוט. הם בנויים עליהם. אז אם הדעה של השולחן ערוך היא מאוד מוצקה, מאוד ברורה, אתם תראו אותם. איפה מתחילים בדרך כלל חילוקי הדעות וגיוון הדעות? כאשר למשל יש איזה מנהג אחר קדום יותר. כאשר יש איזה ראשון שאמר איזה משהו ונסמכים על הראשון הזה והולכים איתו, כך נהגו באותו קהילה, באותו מקום. כאשר יש כל מיני חילוקי דעות, והשולחן ערוך לא היה ברור בדבריו. לא היה ברור. יש אומרים, יש אומרים. הוא לא נתן בדבריו עובדה ברורה. יבואו האחרונים ויגידו, לזה הוא התכוון, לזה הוא התכוון, לזה הוא התכוון. וכך בעצם נוצרו הרבה הרבה ספרים של ההלכה. מה אנחנו צריכים וכיצד צריך לפסוק? תשובה ראשונה, תשאלו מה קורה בבית. מה אבא עושה? מה אבא עושה? מה אבא עושה? מסכימים איתי שזו התשובה הכי נכונה? מה אבא עושה? זה ראשון, תחילה דרכנו. מה אבא עשה? הוא לא סתם בא והמציא. איפה מתחילים קצת התאיות והספקות? שאבא לא יודע, אבא לא זוכר, אבא לא למד, הוא לא מכיר, הוא לא עושה. ואז פה צריך לדעת איך לעשות. אפשרות ראשונה, לדעת הלכה למעשה. פתח אחד הספרים האחרונים. אז יש מי שאומר, עשה לך רב. אתה פוסק כמוהו, עלה הכל, איך עלה הכל. שזה נכון, נכון. יש לך רב, אתה לא יודע מה, יש לך ספק. פתח ספר, תעשה. אבל מאיתנו מצופה למדרגה אחרת, קצת יותר גבוהה. ומה? בדיוק מה שעשה בית יוסף. איך רבי יוסף קארו הגיע לשולחן ערוך לכתוב את מה שהוא כתב? איזה ספר הוא חיבר קודם לכן? לפני השולחן ערוך, מה הוא חיבר? בית יוסף. מה הוא עשה בבית יוסף? הוא בא ולמד את כל ההלכה מראשיתה. תלמידי הישיבה, תלמדו את ההלכה מראשיתה. מה עושים בסדר הלכה? מהמקורות, תתחילו במשנה, תמשיכו בגמרא, תראו את דעות הראשונים, תקראו את הבית יוסף. ואז אתם פתאום רואים, רק שנייה, אתם לומדים, ואתם רואים שדעתכם נוטה לאיזה ראשון, לאיזה אחרון. אז זהו, פה סיימתי? לא. אחרי שסיימת את זה, תראה מה הטור כתב על זה, תראה מה השולחן ערוך פסק על זה. ואז אתה בעצם יכול להבין ולדלות ממך את הדעה. פה אני קצת מרגיש שאני יותר יכול להקל. כי הנה, יש לי, השולחן ערוך אמר את זה, כן, זה לא המצאה. השולחן ערוך כתב את זה, אבל הוא כתב עוד דעה. שימו לב, ברגע שאתם מקיפים בצורה הגדרתית מההתחלה, יש לכם הרבה דעות, אתם רואים גם את השורש של איך ההלכה הגיעה, יש לכם רוחב. ואז במקרה שהפסיקה באחרונים לא ברורה, אתם יודעים איפה לחוש. ואז אם יש פה שעת חק, אם יש פה דיעבד, אם יש פה פיקוח נפש, אם יש פה צורך גדול, אתם יודעים לדון. אתם יודעים לדון. וזוהי בעצם ההשתלשלות של ההלכה עד לימינו. אני רק אסכם ואומר, התחלנו בהלכה שהתחילה בגמרא, שלושת הראשונים העיקריים, הם שלושת עמודי התווך. נקרא לזה שלושת עמודי ההוראה שעליהם השולחן ערוך כתב את כתביו בעיקר, על פיהם הוא נסמך. על גביהם, השלושת האלה, אמרנו, זה הטור, רבי יוסף קארו כתב את הבית יוסף, על הבית יוסף הוא בעצם חיבר את השולחן ערוך. מהשולחן ערוך יש לנו המון המון אחרונים, המון המון אחרונים, שהם בעצם החותם של ההלכה, שהיסוד, הבסיס, המרן, עם 200 רבנים נסמך, מופיע בשולחן ערוך. אז אם אני רוצה לסכם ולדעת, אותה חלה, אם אני יכול להניח אותה על הפלטה או לא, בוא נלך לשולחן ערוך, הלכות בישול, שין י"ח, תראה מה הוא כותב. כתוב שם חלה? כתוב לחם? לא, אבל כתוב. דבר יבש שנאפה, אז אתה יודע שזה לחם. האם מותר לשים אותו ולבשל אותו? האם מותר להניח אותו על הפלטה? ואם אתה לא מצליח לעשות את ההקשר הזה ואתה רוצה לדעת בדיוק, אז האחרונים, הלקוט יוסף, הקיצור שולחן ערוך, פינה הלכה, הם כתבו את זה במילים שלנו, חלה של לשים על הפלטה. הוא כותבים את זה באופן ברור, אז אם צריך לדעת מיד מה לעשות, כי אתה זה, תקרא בהם. אבל מצופה מאיתנו שנלמד ונבין לפני כן, ואז ככה נוכל לדעת את השורש, את העניין, את המקורות, בצורה ברורה ובהירה. חזק וברוך.